פרשת רבה, פרשת כי תבוא. טוב, לכם חסר המשפט הראשון, בסדר? לכם זה מתחיל בעמוד קוף ג', חסר משפט אחד מתחילת המדרש, ודילגתי על מדרש אחד קטן, גם נראה לי קצת מבחינה חינוכית, כי נראה לי שזה יורר קצת פולמוס, וגם כי פה עכשיו מתחיל עניין חדש, תחילת הברכות, פרשת כי תבוא, הברכה והכללה. מי שלמד שניים מכה אחד תרגום, רואה שממש קל ללמוד ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, קצרים קצרים, פתאום מגיע לשישי. שישי זה לא מפסיקים, הלכה, אין מפסיקים בכללות. בכל הכללות, הרחמנא ליצלן, זה דברים שעם ישראל עבר בדורותיו, לצערנו, כן עבר את הדברים הללו. אז לא מפסיקים, וזה החלק של הכללות. וכמו שלמדנו בפרשת ראה, נכון, למדנו את זה פה ביחד גם במדרש, זה היה טוב, שבעצם ראינו שהברכה והכללה הם יורדים ביחד, זה לא שיש פה מציאות של משהו אחד שקורה ואז אתה מקבל ברכה, אלא עצם מה שאדם פועל זה מה שבעצם מביא את הברכה. הקדוש ברוך הוא קבע בעולמו חוקים כאלו, כלומר החוק האלוקי קבע מאז מתן תורה שכשאתה פועל את הדבר הטוב הברכה הבאה איתו, כשאתה עושה דבר רע נגד רצונו זה בעצם הגיע את הכללה. וזה מה שלמדנו, שהספר, זוכרים שהספר והחרב ירדו כרוכים זה עם זה. אז מה, למה זה ספר וחרב? מה זה קשור פה החרב? זה בא לראות שאין פה מציאות של חיים בלעדי הספר. זה לא שיש ברכה ויש מצב אמצעי, לא ברכה, לא כללה, ואם אתה עושה את זה, אז כללה, לא. אם אתה לא עושה את הדבר שמוריד את הברכה, אז לא, כלומר, הדבר שמתנגד לזה זה הכללה. אין משהו אמצעי. אז ראה נוכל את המלחמה, ברכה או כללה, אין פה משהו שיש ברכה, כללה, ואם אתם רוצים שהוא פרוות, לא ברכה, כלומר, לא רוצה, לא מדושך ולא מוקצך, משהו אמצעי. אין דבר כזה, המציאות החיים שלנו מורכבת בצורה מוחלטת. אתם תהיו שייכים אל הברכה. לא כללה. למה? כי אין לכם מציאות אחרת ללא הברכה. זה בעצם המצב. הברכה זה המציאות חיים הנורמלית שלנו. זה לא שאדם חי אומר, טוב, אם אני אעשה משהו, אז אני אקבל תוספת. ברכה. לא. הברכה היא מה שמאפשר לנו את מציאות החיים שלנו, הנורמליות של החיים שלנו, נכון, אבל גם בשביל הנורמליות צריך לעבוד. צריך לעבוד, צריך לחשוף את זה, צריך לגלות את המדרגה הזאת של הברכה, אבל היא אמיתית והיא טבעית לנו. אז זה בעצם הנושא שמתחילים. אז התחלנו, יש לנו בעצם, נלמד היום את הפסוק הראשון והשני, בעזרת השם נראה לפי מה שנספיק, ירשם עינינו. אז אין לכם את המשפט הראשון, אני קורא את זה, עכשיו זה תורה שבעל פה. ברוך אתה בעיר. וברוך אתה בשדה. זה הפסוק שמופיע בכ"ח פסוק ג'. אמר רבי יצחק, מה מפריע למדרש? מפריע למדרש, הקושי הוא, שלכאורה היה צריך להתחיל ברוך אתה בשדה. אני קצת אומר את זה בדרך הלצה, שבדור של ימינו, בזמן של ימינו, הפסוק הזה מתיישב באופן פשוט, כי הברכה והפרנסה של אדם היא בעיר. ומעטים, מעטים, מעטים הם אלו שמתברכים מהשדה. אבל זה לא המציאות הנורמלית. זה לא המציאות הנורמלית עד כדי כך שהמדרש לומד את כל מה שהוא לומד מהשינוי הזה שהתורה משנה ואומר, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. לכאורה, מאיפה מגיע מקור הברכה לאדם? קודם כל, מהשדה, זה הנורמליות. מהאדמה, מהברכה שנתן, מכל מה שבדיוק הרי זה גם קשור לתחילת הפרשה, ביקורים, נכון? כל הברכה שאני מקבל מהשדה שלי הבאתי לפניך, נותן לפניך את הביקורים, ומתוך זה אני זוכה לכל הברכה הזאת. אז אם הדבר שמקיים את האדם זה הפירות שמגיעים מהשדה שלו, אז ברוך אתה בשדה, ומתוך כך אין לך ברכה בעיר. למה כתוב שינה? זה מה שמעורר את המדרש לדרוש את הדרשות שלו. אמר רבי יצחק, בעיר בשכר המצוות שאתה עושה בעיר. ועכשיו יש לכם את זה, מהם המצוות? חלה וציצית וסוכה ונר שבת. אנחנו אחרי זה נברר למה, מה העניין של המצוות הללו, כי אני אקרא את ברוך אתה בשדה ובתנחומא יש גרסה אחרת ולכאורה יותר מיושבת. וברוך אתה בשדה, בשכר המצוות שאתה עושה בשדה, לקט שכחה ופאה. אז מה שמעורר את המדרש להגיע לדרשה הזאת זה השינוי של ברכת העיר שקודם לברכת השדה. לכן אומר המדרש, זה לא מדבר על הברכה הגשמית, אלא זה מדבר שאדם מבורך על ידי המצוות שהוא מקיים בעיר ועל ידי המצוות שהוא מקיים בשדה. אז גם המצוות שבעיר קודמות, המצוות שבשדה, זה לא שזה קודם. השינוי הזה מלמד אותנו אבל לדרוש שהברכה מגיעה לאדם בזכות המצוות שהוא מקיים בעיר ובזכות המצוות שהוא מקיים בשדה.
אולי אפשר להגיד זה המדרש שאתה מקיים בבית והמצווה שאתה מקיים מחוץ לבית.
אני מסכים איתך יפה, רק תראה, בוא נראה אם אתה אומר את הכל. בוא נראה.
מה?
בוא נראה את המצווה, יפה, תיישב את כל, יש לו את ה...
כן, אתה עושה את זה בבית.
תראה, בוא נראה אם זה נכון. לא, לא, אני אומר לך עכשיו, תחשוב אתה לבד. חלה זה בבית? נכון. סוכה? נכון. זה בבית. נר שבת?
בבית.
ציצית?
אתה קם בבוקר, אתה
שם... ציצית זה בבית? זה משהו שקשור לבית דווקא?
לא, אבל מתי אתה שם אותו? שאתה קם?
נכון, אבל למה זה קשור לבית?
כי כשאתה כעיקרון הולך לשדה, אתה מוכיד את
זה... לא, פתאום, מה פתאום? אל תכניס לסברות שאני מכיר במקרוב. אני אומר, אני משהו ציצית, אומר להם, סוף ציצית בשבת שאני נקי. מה זה קשור? קח ציצית, ציצית של צבא. ציצית של צבא. מה, אמרת, זה נהיה הכל בראש. אדם יכול לשים ציצית צמר, גם כשנמצא במקומות הכי חמים. כל השאלה אם אתה מרגיש, אם אתה שמח, לשים לבוש של המלך. אם אתה עושה משהו שכפוי אליך, ודאי שכל הזדמנות חדשה שאפשר, גם בלילה אפשר להוריד. גם בלילה זה לא מצווה, זה מצוות ביום, לא מצווה בלילה. אז נשארים. אז כמעט ישבת את זה, ולכן, בתנחומה, הגרסה היא אחרת. וככה
הרב נר שבת.
בבית. לברשה? לא, כי אם זה מצד... לא, אם אתה אומר מצד הברכה, הגשמית שבדבר, אז קודם כל ברכת השדה. מאיפה אתה מקבל את השדה?
מה זה הברכה? זה הפרנסה? איך מגיע הפרנסה?
הדברים האלה גורמים לך לברכה גשמית.
לא נכון, מצוות?
מה שאני מבין.
לא, מצוות זה שכר המצוות, הכוונה שאדם בעצם זוכה. מתוך זה שאדם עסוק במצוות מגיעה לברכה, אבל לא דיברתי על הפרנסה. כשאמרים על השדה מדובר שזה מקור פרנסה ישיר של האדם. החיטה והתבואה שהוא מקבל מהשדה.
הברכה זה הגשם, ולמה מחכים לגשם?
לא, הברכה זה מה שאדם בעצם מקבל, זה התוצרת. זה כוון הברכה, של האדם יש תוצרת, של התבואה, של כל מה שאדם...
בזכות המצוות,
אני שם שואל שאלה יותר לך, אדם שלא גוי, שלא מחויב במצוות, כאן יש לו רק שם המצוות שהם לא קשורים לשדה. אם הוא זורח, חורש וקוצר, יש לו תבועה? יש לו ברכה מהשדה שלו?
כביכול, כן.
למה כביכול? כן, למה לא?
לא, כי זה לא ברכה.
זה ברכה, למה לא? הוא זורע זרעים באדמה, צומח לו חיטה, איפה זה? זה לא ברכה?
זה מצד טבעי, שהעולם
אומר... אז זה הברכה של העולם. שיש, עד הקרקע מוציאה לאדם את הפירות, אמנם אחרי עמל בגלל הכללה, אבל בלעדי זה, זה נתתי ברכתי. שהשם אומר שנותן, שבציבה שהעולם יניב את תבועה, הוא לא תלה את זה במצווה. זה בעצם המציאות של העולם, כמו שהיא עובדת ככה. אז לכן זה גורם המדרש לדרוש שמדובר על שכר המצוות. השכר המצוות שאדם נתקל בבית זה לפני שהוא יוצא לשדה. כי הוא קודם כל בבית, ואחרי זה הוא יוצא לשדה. אז במדרש תנחומה אומר מצוות אחרות, ואז המחנה המשותף יותר מתאים. מה הוא אומר? ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. והוא אומר את הקושיה בעצמו. היה צריך לומר, ברוך אתה בשדה וברוך אתה בעיר. זה הסדר הנורמלי. שממה, הוא אומר, שממה שאתה מכניס מן השדה, הוא מתברך בעיר. בזכות מה שאתה אוסף מהשדה, זה הברכה שמגיעה לך לתוך העיר. אלא מה? אלא מה תלמוד אומר, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה. אם בא לידך מצווה בעיר, לא תאמר, טוב, יש פה כמה דרשות, והנה זו הדרשה שלנו. דבר אחר, ברוך אתה בעיר, במצוות שאתה עושה בתוך ביתך בעיר, כגון סוכה, מזוזה ומעקה. זה ממש מצוות שבבית, ממש בבית, לא בחיים שלי. והשני, זה יותר מובן, בשדה, זה לקט שלך הופיע, זה כמו הגרסה אצלנו. אז בואו תראו, אין לכם את החידושי רדל, אז אני אקריא לכם, הוא נשאר בצריך עיון על המדרש שלנו, הוא בא ליישב אותו, כמו מדרש תנחומה, ועכשיו אומר, נתקעתי בציצית, הגרסה של מדרש תנחומה הוא נכון. כך הוא אומר, בתנחומה הגרסה, מצוות שאתה עושה בתוך, בתך בעיר, סוכה, מזוזה ומעקה. וכן נכון, למה? שהם בבניין הבית, שמהם לבנה את העיר. אז זה ממש מצוות שקשורות לבניין של העיר, כאשר יש בתים בתוך העיר, אז העיר בנויה. מה מצוות שעושים בבית של העיר? בבית עצמו, בגוף, בצורה הפיזית של הבית, זה לא במגורים שלי בבית. אז זה מה כתוב שם? אמרנו מזוזה, מעקה וסוכה. וגרסה שפה של המדרש שלנו תמועה, מה הייתה מה? נקעת נטפי מכל המצוות. אם זה לא קשור לעיר, אז למה מה? כלומר חלה, ציצית, סוכה, נר שבת, יש להיות רשימה של תרייג, תכניס פנימה, מה מיוחד בהם? אז הוא מנסה להשב, אומר על חלה יש לומר, למה זה קשור לבית? משום דכתיב להניח ברכה אל ביתך. אז הנה מוזכר דווקא ביחס להפרשת חלה, בית. זה ברכה שמביאה על ידי מצוות חלה, אתה נניח ברכה בבית שלך. אז יש פה בעצם מצווה שקשורה לברכה של הבית. אומר, טוב, אז חלה זה מיושב. ונר שבת, מה העניין של נר שבת? שלום בית. הוא אומר, אני, שום משום שלום בית. יש לומר שגם זה עניין בניין בקיום העיר. כאשר יש שלום בית, טוב, אז שלום בית זה לא המושג שאנחנו מכירים היום, כמובן המושג הרגיל, הקשר בין איש לאשתו, זה לא זה. שלום בית כמובן בעצם שיהיה הפשט של, של הדקת הנר, זה כדי שאדם לא ייקשל בביתו ובסעודתו. זה השלום בית. אז במילא, זה מה שמקיים את ההתנהלות של הבית. אז זה גם עוד חלק מקיום של העיר. כשהבתים מנוהלים בצורה נורמלית, אז זה מקיים את העיר. אז זה ברכה של העיר. מה עוד היה לנו שם? סוכה. הסוכה זה באמת דבר שכמו, זה גרסה שקיימת בשתי המקרים, אז לכן אני אומר שזה היה קשור לבניין של הבית. במה היה נשאר לו קושי? ציצית. אבל ציצית לא ידעתי טעם. הוא נתקע בזה, וכן אומר, לכן גרסת התנחומה היא הנכונה. שזה סוכה, מזוזה, מה? כן, שזה ממש בבתי. עכשיו, מי אנחנו שנתרץ את החידושים של הרד"ל? אבל בשקט, אפשר להגיד בשקט משהו שחשבתי. למה? אולי כן הציצית הקשורה. אם אנחנו באים מצד הקיום של העיר, מצד הקיום של הברכה בתוך העיר, אז חלק מהסגולה של הציצית זה דבר שהוא בעצם נועד, מה המטר של הציצית? הוא ראיתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם, נכון? ולא תטור אחרי לאהובכם ואחרי עיניכם.
איפה לא תטור זה בעיר?
זה מה שחשבתי.
השדה.
את השדה ברוך השם, נקי?
אבל לא, אבל אני אומר שזה בא מצד של בית עצמו.
איפה אדם נתקל עם המצויות הזאת שהציצית שומרת עליו? ברוך הבא.
הציצית באה לשמור.
איך? אז לכם צריך ציצית. אז לכם זה ברוך אתה בעיר. ואז מובן גם למה אתה מבורך בעיר. בזכות הציצית. הציצית תשמור עליך מכל העניינים של העיר. בשדה לא צריך. בשדה שמים ציצית, לא מורידים אותה. אבל השמירה של הציצית לא נצרכת בשביל.
זה שימושי וסוגר בעיר מאשר בשדה.
אז זה מה שחשבתי ליישב את הגרסה שלנו. הרד"ל שאל קושיה, אנחנו משהו קטן כן אמרנו.
רגע רב, איזה שמירה אין בשדה? למה שלא יש שמירה גם בשדה?
כי אתה רק מול העדשה והפוך, אתה מגיע דווקא לעבודת השם. אתה רואה רק מרבו מעשיך השם, מאמין באל חי וזורע. אין שם כל ההתמודדות שיש בעיר.
מצד כאילו כל התאבות הזה.
כל הצד, כל העיניים וכל המינות, מזה אנחנו צריכים לשמר, וזה מה שכתוב, פרשת ציצית. אז ככה ישבנו את הגרסה במדרש שלנו. אם יורשה לנו. גם, אם לכם את זה, גם האמירי יושר אומר שזה באמת הקושי, הוא אומר ככה, מה קשה למדרש, ברוך אתה בעיר? אז הוא אומר, כתוב לפני זה, סליחה, ברוך פרי ויתנך ופרי אדמתך. אז כבר קיבלנו ברכה שאדם בעצם מבורך בכל מה שקשור אליו. אז הוא אומר, הרגיש, כיוון שאתה ברוך בעצמך, אז בכל אשר תפנה תבורך, ומה לי בעיר, מה לי בשדה. אז מה כתוב בא לציין בזה שאומר ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, אחרי שהוא כבר אמר לפני כן ברוך פרי ויתנך ופרי בהמתך. כלומר אתה מבורך איפה שאתה נמצא, מה משנה אם אתה בעיר או בשדה. אז לכן הוא אומר שזה הסיבה שמדרוש מזה גל הדרושה, מצוות שבעיר ומצוות שבשדה. זה קצת שונה מהתנחומה והמערזו שלקחו להם כיוון אחר.
אולי שמו ציצית כי אם לא היו שמים ציצית חלה זה לנשים, נר לשבת זה
סוכה פתורה, אישה פתורה.
וציצית זה בשביל הגברים. אז שניים לגברים ושניים לנשים.
שוויון, אני חזרת מהדיון, יש שוויון. אז יש פה משהו שעוטף את האדם בתוך העיר, זה מה שזה נראה. באמת, אם נמשיך על המהלך הזה של גם של ציצית, אפשר להגיד שגם סוכה זה גם צל ההשגחה של השם על האדם, שאדם בעצם חוסה בסוכה, זה גם העניין הזה של ההשגחת השם, נר שבת, זה השלום בית. אז שוב, זה עניין של השמירה של האדם מבחינה רוחנית, אז גם מתוך ביתו, והחלה זה הברכה של הבית. אז נר שבת וחלה, בוא נאמר, נידה זה הקשר בין אדם לאשתו. אבל באמת, גם התפקיד של חלה וגם התפקיד של נר שבת, זה שתי מצוות שנשים מתות עליהן אם הן לא מקיימות אותן. שלא דברים נשים מתות. אז נר שבת זה הקשר של התורה בתוך הבית. וחלה זה הקשר אל הכהונה. למי נותנים את החלה, מפרישים את החלה, נותנים אותה לכהן. אז בעצם אם האישה לא יודעת ליצור את הקשר של הבית אל התורה ואל אנשי התורה, אז זה בית כזה שלא יוכל להיות, שהשכינה לא תוכל לשרות בו. זה לא עוד המקום שמנו יצמחו ילדים כמו שצריכים להיות בעם ישראל. אז אם אתה יודעת להבין מה המגמה שלך, מה התפקיד שלך, כאם בישראל, אז את לא יכולה להביא ילדים. מתה בשעת לידה. זה המבחן של האישה. אז זה נכנס עכשיו למלך, שזה בעצם חלה, נר שבת, סוכה, זה ממש המציאות שכל המציאות שלכם שלנו היא תחת השם, זה מה שמציין את הסוכה. והציצית זה דבר שעוטף את, כל, עוטף את האדם. איפה שאתה נמצא, אתה עטוף בלבוש של המלך. אתה מבין? אתה, בוא נאמר, ציצית זה גם לשון שורש שאתה מצוין. מצוין לא פרפקט, אלא מצוין כמו תמרור, ציון, סיין. יותר בזה כאילו יותר הכוונה. בעצם ראינו את זה, גם המרזור אומר שזה הקושייה בשכר המצוות, למה זה? שמאחר שכל חיות בני אדם, אני חוזר שוב להבין מה הביא את המדרש, אין לכם את זה, זה עמוד הקודם, שמאחר שכל חיות בני אדם הוא בברכת השדה, שומע שמשון, אז היה לו להקדים את ברכת השדה ולומר תחילה ברוך אתה בשדה ואחר כך בעיר. על כן דורש שהברכה באה על ידי המצוות שאדם עושה, או מצוות שבעיר רבים וקרובים ותדירים, על כן מקדימם. ואחר כותבי זאת מצאתי כן בתנחומה, כלומר הוא אמר את זה כפירוש מעצמו, ואחרי דבר שזה כתוב בפורש ובתנחומה, כמו שראינו בפנים, ששואל את השאלה, שצריך לומר ברוך אתה בשדה, אחר כך ברוך אתה בעיר. הלאה, אומר במדרש אצלנו, רבנן אמרי, זה על אותה דרשה, שתהא ברוך בעיר, על ידי שנתברכת מן השדה, שנתנה הארץ את פירותיה. יוצא שבעצם רבנן, מהקושייה נשארים בעצם ב... כלומר,
הפוך.
הפוך, לא, הפוך מרבנן?
לא, זאת אומרת...
איך הברכה של...
כמו שאמרת, שאם אתה מקיים את המצוות וזה בבית, אז יהיה לך ברכה בשדה.
כן, אז רבנן התנתקו מהמצוות, כי המצוות...
לא, אבל פה אומר...
לא, זה היה דעת רבי יצחק, המצוות. ורבנן אומרים, שתהא ברוך בעיר על ידי שנתברכת מן השדה, שנתנה ארץ את פירותה, הם עוזבים, רבנן חולקים על רבי יצחק, כי רבי יצחק בעצם לקח דרשה, בוא נאמר שמנותקת מהפשט של הפסוק. הפסוק לא רואים, לא רואים איזשהו רמז למצוות. אתה מכוח הקושייה אמרת, אם הכתוב שינה את הסדר של הברכה הגשמית, אז אולי מדובר על סדר של ברכה אחר. הגעתי למצוות. אומר רבנן, לא, 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 לא. אתה מבין שהברכה שלך שבעיר מגיעה מתוך זה שיש לך ברכה בשדה. יש פה הדרכה, אני חושב, אמיתית. האדם שקשור לשדה, שקשור לאדמה, הוא קשור יותר לקדוש ברוך הוא. כי הוא מבין מאיפה מגיעה הברכה. הברכה שמגיעה בעיר, בוא נאמר, אדם שקונה את הפירות מהעיר, הוא פחות רואה את הקשר שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את זה מסופרסל. אבל אדם שעובד, הוא רואה שהדבר הזה מגיע מהאדמה שנתת לי השם, לשון הפרשה בביקורים. אז גם האדם שנמצא בעיר, ברוך אתה בעיר, מאיפה? מברכת השדה. אל תחשוב שהברכה שבעיר זה סוג של ברכה שמנותק, ויש לו איזה מקור, מקור אחר שמגיע. מאותו מקור שמגיע הברכה לשדה, מתוך זה מגיע הברכה גם לעיר. זה מה שאני חושב, זה יפה, זה דבר שלא כל כך התבוננתי לפני כן, אבל מה שבעצם רבנן באים ללמד אותנו, כלומר אל תברך ישר למצוות. יש פה לימוד גדול, לימוד גדול בכתוב, שבא ללמד את האדם, את האמונה, לדעת מאיפה מגיע מקור הברכה. וזה חשוב גם לנו. אנחנו, שאנחנו חיים יותר מפרנסה שלא תלויה כל כך בשדה, במיוחד אנשים שעסקים אנשי המחשבים, שזה מה הדבר שמנותק מהשדה, אז אנחנו חושבים שיש לנו זה בעצם מקור פרנסה אחר. אתה לא רואה את התלות, אדם לא מרגיש, לא חי את התלות הזאת שתלויה בנותן הפרנסה. אדם שעובד יודע שזה לא תלוי בו, הוא משקיע המון, אבל אם לא יגיע הגשם, אם יש שנת שידפון, כל דברים כאלו, כל מה שהוא עמל נופל עריק. אז לכן גודל האמונה של האדם זה החקלאות. מאמין באל חי וזורע. סדר אמונה זה סדר זרעים, ככה לומדת הגמרא. למה? כי זה, אתה יש לך בעיית עכשיו חיטה, מה אתה מבזבז אותה? תשמור את החיטה הזאת, תעשה סחינה בשבת, מה אתה עכשיו זורע את זה? מאבד את זה לריק. מאמין באל חי וזורע, זה גדולת האמונה שיש לחקלאי. ואנחנו צריכים איכשהו להיות קשורים לזה, בר חומה, לאט לאט, כל אחד יש לו את הפינת טבע שלו. זה טוב, כי זה פינה מסוימת שאולי קצת אתה אדם קשור, לא שאתה ניזון מזה כל כך, כל אחד גדל פריסיפלורה, לא אומר שזה התזונה, אבל זה דבר שקצת קשור לאדמה, שלא נאבד את הקשר הזה לאדמה. יש היום, שמעתי את זה לפני הרבה שנים, כביכול איזושהי תנועה כלכלית, לא אומר, בזדון, לא בזדון, לא יודע אם יהיה כזה חריף כמו ששמעתי את זה, אבל כי יכול שכל הכלכלה, כל הכלכלה הישראלית תהיה בנויה על ההייטק והמחשבים, ותהיה מנותקת מהחקלאות. לכן באמת הפסיקו להזרים תקציבים לחקלאות בפיתוח, כי בעצם אנחנו לא אנשים פרימיטיביים, אנחנו מתקדמים ולא מבינים. ואותו אדם זה אדם שאנחנו חייבים בכבודו מאוד, כי יכול שבאמת הוא חושב בכיוון שלו, בראש הוא גדל בו שזה באמת יהיה יותר לא טועלת, אבל הוא לא מבין כמה הערך של החקלאות זה לא פרימיטיביות, זה הדבר הראשון, הוא נאמר מצווה הראשונית שמגיע אחרי מעלות, אחרי מבחינת הסדר, אני לא זוכר את זה עכשיו בדיוק, אבל החקלאות זה בעצם המצווה, הסדר הבא מבחינת המצוות הגדולות. החקלאות שאדם, כתוב בחתם סופר שחקלאות זה כמו נחת תפילין, מי שעובד בחקלאות זה כמו נחת תפילין, תום מדרגה ואולי יותר, עד כדי כך בחקלאות האדם ממש ממש קשור בכל הסביבה של החיים שלו קשר תמידי מול הבורא. כאשר אדם מנתק מהאדמה, הוא כביכול חושב שלי כוחי ואני עשיתי. אז נראה שרבנן אמרו, עד שאתה הולך למצוות, נראה שיש פה הוראה אחרת. לא, הם לא חולקים על רבי יצחק להגיד שזה לא דרשה נכונה ויפה מאוד, אבל נראה שהתורה באה להראות לאדם, ברוך אתה בעיר, אל תחשוב שהברכה בעיר היא ברכה מנותקת. מאותו מקום שמגיעה הברכה לשדה, מזה, אולי אפילו יותר חריף, שתהא ברוך בעיר, המדקדק, על ידי שנתברכת מן השדה. כלומר, מאיפה מגיעה הברכה מהשורש שלה? מהשדה. השדה הוא מקור ברכה. טוב, הלאה, זו הדרשה של ברוך אתה בעיר. מתקדמים הפסוקים. ברוך, כן, אפילו גם המפרש אומר שהברכה בעיר תלוי על ידי ברכת השדה. עד כדי כך. גם נסביר את זה באופן פשטני, שכל הסחורה שמגיעה לעיר היא מגיעה מתוך השדה, ואתה חושב שזה מגיע מעצמו, אבל גם באופן אמיתי, באופן שורשי, שהברכה בשדה, דיינו שמה שאדם מקבל את הברכה, זה מתוך בעצם לדעת מה מקור הברכה, מי זה שנותן את הברכה, אז גם בעיר אל תתנתק ממקור הברכה. הלאה, אומר המדרש, ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. מה הקושי שיש לנו בפסוק הזה? שלכאורה גם פה הסדר היה צריך להיות הפוך, למה? כי קודם כל יוצאים, אחרי זה נכנסים. נכון? איפה אדם נמצא בדרך כלל? בבית. מהבית הוא יוצא החוצה. אז קודם כל ברוך אתה בבואך, בצאתך, ברוך אתה בבואך. אחרי שיצאת, אז תיכנס. למה שינתה התורה? מהשינוי הזה, יש לנו פה ברוך השם, הרבה דרשות. פה בגמרא בבבא מציעא, ומדרשים שמקבילים, שלומדים על עניין של ברוך אתה בבואך, רש"י מביא חלק אחד מהמדרש שלנו. זה אולי הדרשה המפורסמת יותר, וזה מהגמרא. אומר המדרש, ברוך אתה בבואך. אמר בידה בר סימון, המקרא הזה מדבר במשה. כיוון שבפשט זה קשה. כי אם הייתי מדבר על כל אדם, אז קודם כל הייתי צריך להגיד שהוא ברוך בצאתו ואחר כך בבואו, אז זה מדבר על משה רבנו. אצל משה רבנו, איך שהוא הגיע, הייתה ברכה. מה הברכה שהייתה אצל משה שהוא הגיע? שיגידו שמדובר על האור שהתמלא הבית. לא, תראו מה ברכה שם הגיע. אומר המדרש, אמר ביהודה בר סימון, המקרא הזה מדבר במשה, בבואך זה משה, בביאתו לעולם קרב רחוקים, זו ביטייה בת פרעו, וברוך אתה בצאתך זה משה, ביציאתו מן העולם קרב רחוקים זה ראובן, מנן שנאמר יחי ראובן ואל ימות. איזה מדרש מדהים. איך הגענו למשה ומה הברכה שיש? תראו בעץ יוסף. המקרא הזה מדבר במשה. יש לכם? המקרא הזה מדבר במשה. דהיה לו להקדים היציאה, ברוך אתה בצאתך וברוך אתה בבואך. למה? כי הנורמליות שאדם קודם כל יוצא מהבית ואחרי זה נכנס. אז מה זה השינוי הזה? מהשינוי הזה הגיע המדרש לדרוש שמדבר על משה רבנו. אומר עץ יוסף, מדבר במשה שמתחילתו ועד סופו היה עוסק בטוב ובשלמות להשלים אנשים ולקרבם לעבודת השם באמת. ולהיות שמשה זכה לזה, על כן ברחם את מי? את ישראל, בדמות זה שיזכו להיות טוב כמו. אז כיוונת בלי כוונה. כלומר, כשמשה רבנו נולד, נכון כתוב שנתמלא הבית כולו אורה. איך לומדים את זה שהוא נתמלא הבית כולו אורה? לא כתוב. כתוב בפסוקים שנתמלא הבית אורה? מאיפה לומדים שהבית מתמלא אורה? זוכרים? ותר אותו כי טוב הוא. וירא אלוקים את האור, כי טוב. דרשו חכמים, כמו שעל זה נאמר טוב, גם על זה נאמר טוב. מכאן כשנולד משה רבנו, נתמלא הבית אותו אורה. ובעצם מבינים שאותו אור שכתוב עליו וירא אלוהים כי טוב, זה האור שנתמלא על ידי משה רבנו. כלומר, זוכרים מה כתוב על וירא אלוהים כי טוב?
שגנז אותו.
שגנז אותו. ראה שלא טוב שהשתמשו בו הרשעים, גנזו לצדיקים. נולד משה רבנו, האור הזה איתו. הוא שייך לאור הקדום, משה רבנו.
האור הגנוז.
האור הגנוז. כן, אז הישיבה הראשונה של האור הגנוז הייתה אצל משה רבנו. משה רבנו הוא זה שבא ומחזיר, על ידו מתגלה את המדרגה הזאת, שבעצם עם ישראל הוא השורש של עם ישראל, להחזיר את העולם למצב של האור הקדום. לאותה הערה שהעולם נברא איתה. אז האור הזה, שהוא ביטוי לטוב של משה רבנו, זה מה שמתגלה משה רבנו בלידתו. הוא נולד, מה תינוק יכול לפעול בעולם? משהו? כלום. הוא תינוק, הוא רק בוכה. האור שבו, הטוב שבו, החזיר את ביתיה בתשובה. ביתיה בת פרעה. מתי הלך לרחוץ? כתוב שם שרחצה מגילולי בית אביה. התגיירה. עזבה את, את כל מה ש... כל מה שיש לה... היא לא עזבה, היא גרה עדיין אחרי זה במצרים, אבל עזבה את כל ה... את כל הדרך הזאת של...
ותלחץ עוד לפני שראתה אותו.
נכון? בזכות מי? זה בזכות משה רבנו.
אבל היא עוד לא ראתה אותו, איך?
כדי שהיא תראה אותו. אחרת אם היא לא הייתה תורה, איך היא תיגע בו?
אבל איך ידע שעכשיו הולכת לראות אותו?
היא לא צריכה... זה מה? זה... איך זה נקרא? אינטואיציה. פנימית. שהייתה לה. אם לא היה... אם לא היה משה רבנו... היא לא הייתה צריכה לגלות את משה רבנו ולהיות בעצם אמו. הייתה נשארת בת פרעה רגילה. אלא כיוון שהיא זאת שהולכת האומנת של משה רבנו, כי מן המה משיתו, וכתוב במדרש שקדוש ברוך הוא בחר את השם של משה רבנו, דווקא את השם שלה, מתוך 10 שמות או 7 שמות של משה רבנו. הרי אמא שלו קרא לו שם, כשהוא נולד בטח, ואבא שלו קרא לו שם, ואח שלו קרא לו שם, ואחותו קרא לו שם, והמצרים קרא לו שם, אומר קדוש ברוך הוא בחר את השם של ביתיה. וזה גם מתוך זה. להראות את מה, להראות את מה א' מדרש שהייתה אכסניה שלך. להכיר לטובה על זה. אבל גם מצד זה שהשם הזה שהיא קראה לך, היא קראה לו שם בעברית. לא מוזס. זה לא הולך ככה. הרי לא יכול, אם זה מצרית, איך היא קראה לו משה? מה הסיבה שקראה לו משה?
התגיירה.
מה הסיבה שקראה לו משה? מה הפירוש של השם? כי מן המים השיתו, זה רק עברית, זה לא במצרית. אז היא בעצם מתחברה ללשון הקודש. ומתוך זה היא קראה לו משה. אז השם הזה השם הנבחר, אומר המדרש, ברוך אתה, המדרש, אומר שמשה רבנו בעצם ברך את עם ישראל, ברוך אתה בברכה, כמו שאני, כשהגעתי לעולם, הגיעה ברכה על ידי, דיינו, מה הברכה? מה הברכה האמיתית שיש בעולם? זה שהעולם משתלם ומגיע למדרגה מושלמת וטובה יותר. זה שאנשים נהיים טובים, חוזרים מתשובה, מגלים את הטוב. אז כיוון שכשהגעתי לעולם, אנשים הגיעו לטוב על ידי, וגם כשיצאתי, זה החלק השני שאנחנו צריכים להשלים אותו, שזה ראובן. מה היה עם ראובן? חטא של ראובן, נכון? בגלל החטא הזה של ראובן, כתוב שהיה בנידוי. למדנו במסכת מכות, למדנו את זה ראובן ויהודה. זה היה שם שמי גרם, מי גרם לראובן שיודה? יהודה, לכן הוא, משה רבנו מתפלל לה ומעלה אותו מדרגה, 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 עד שתהיה הלכה כמותו גם בעולם הבא. שילמד שם בישיבה ותהיה הלכה כמותו. זוכר את הגמרא במכות? שעניין של הנידוי, שנידע אותו, הרי יעקב אבינו נידע את יהודה, אם לא תביאנו, אז אתה תהיה מנודה. אבל הוא כן יחזיר לך את בנימין, אז למה הוא מנודה? וכאן שאפילו נידוי על תנאי חל. נוכל את הגמרא הזאת, זה היה כמו כללה התחינה וכו'. אז שם כתוב שמשה רבנו התפלל על יהודה, והעלה אותו דרגה, 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 גם בעולם הזה. אבל מה גרם, מה הייתה הטענה? בזכות מי ראובן הודע על המעשה שלו? בזכות יהודה, שאמר צדקה ממני. אתה לטוס עוד שם במכות שואל, רק רגע. הרי המקרה הזה של יהודה היה אחרי שיהודה ירד מאחיו. אחרי מכירת יוסף. ביוסף כתוב, למה, איפה היה ראובן במכירת יוסף? איפה הוא היה? זוכרים מה שרשי מביא שם?
הוא היה בשדה.
לא. כתוב אחד, פירוש אחד אומר שהלך לשמש את אביו. פירוש אחר כותב שישב בסקו בתעניתו על מה שבלבל את יצועי אביו. כלומר, הוא חסר בתשובה. אז שם תוספות כותב שחזר בתשובה, אבל הוא לא הודע על המעשה שלו. מי גם לו להודות? לדעת שבעצם הוא מודה בטעות, מודה בלב שלם על מה שהוא עשה ובפה מלא שהוא טעה, ששמע את יהודה. מודה? גם הוא הודע. אבל החיסרון הזה שדבק בראובן גרם לו להפסיד את הכהונה, את הבכורה, אפילו גם, יש אומרים גם מלכות, כל הכתרים הללו יכולו לצאת מרובן. פחז כמיים אל תותר, כי עלית יצוא אביך. יתר סה ביתר אז. אומרים שם, זוכר שם, למדנו שם את המדרש, שהוא הפסיד את שלושת הכתרים. כי אם לא, הכל היה צריך להיות אצל הבכור. אז זה, החיסרון הזה שדבק ברובן, המשיך עד הברכה של משה רבנו. שם משה רבנו אומר, יחי רובן ואל ימות. יחי רובן בעולם הזה, ואל ימות לעולם הבא. אז בזכות התפילה של משה רבנו, קרב רחוקים. אפשר להגיד על רובן, אבינו שהוא רחוק, יש צד מסוים שהיה בנידוי. היה מרוחק מהמדרגה הגבוהה שיכול להיות שייך אליה. בזכות משה, בא וקירב את רובן. כתוב, זה כתוב, אפס, לא, בראשית, כאילו במדרש רבה, בראשית רבה, שם המדרש אומר, הוא מרחיב את זה, אבל לא, לא סימנתי, שם זה על ברכת יעקב לבניו, פחז כמים אל תותר, רבנן אומרים, אתה חטאת במים? כוונה, לפי הפשט של החטא, שזה שהוא שכב עם בלעה, שזה חטא בשכבת זרע שמשולה למים, כמו מים, יבוא משוי ממים ויקרבך, שנאמר יחי רובן ואל ימות. אז פה מדרש, כך הוא אומר, שוודאי, אחד הפרשים אומר, עץ יוסף מפרש כאן, שבוודאי רובן עשה תשובה, אלא שהייתה קבלת תשובתו תלויה ועומדת ברפיון, עד שמשה רבנו התפלל עליו. המדרגה של משה רבנו גורמת לתשובתו של רובן להתקבל. ואפשר להבין את זה. אתה חטאת במים. המים, גם נגיד הצד הזה של הזרע, אבל זה בעצם מבטא את החומריות. נפלת לצד החומרי, נפלת לבחינה הזאת, הגשמית החומרית הנמוכה. יבוא מי שמשוי מהמים. זה כותב המערה, למה הוא נקרא משוי מהמים? שמשה רבנו בעצם הוא נבדל מכל המדרגה החומרית. לכן הוא משוי ממים. אז המדרגה הזאת של משה רבנו, שהוא מגלה את המהות האמיתית של עם ישראל, שהם נבדלים מן המים. הם לא שייכים אל המדרגה החומרית שהמים בעצם מבטאת אותם, אז הוא יכול לבוא ולגלות שגם ראובן הוא לא כזה. וזה היה חיצוני לו. אז תשובתו מתקבלת. לכן יבוא משוי ממים, שאז הוא מגלה את המדרגה שנבדלת מהמים, דהיינו, מעל החומריות, לא נטוי לחומריות, הוא משהו כבר שאין לו שום קשר לזה, הוא נבדל מזה, הוא מנותק מזה, הוא מעל זה, והוא יבוא ויגרום ויחפר על המעשה שלך שנפלת מצד החומרי. אז משה רבנו מברך, מה פתאום התשובה, אנחנו חיים לנצח, אנחנו רק עוברים עולמות סך הכל, יש עולם הזה, עולם הבא, יש הרבה עולמות. אתה רק אדם ש... לא אומרים על אדם שמת, נכון? נפטר. נפטר, כבל.
לא נבחל.
תלוי ומת, רק בזכות תפילת משה רבנו. כתוב, יחי רובן ואל ימות, בזכות תפילת משה רבנו, קבלה תשובתו. העלה אותו למדרגה הגבוהה שהוא צריך להיות שייך אליה. בזכות משה רבנו. אז מה הברכה שם, משה רבנו מחת עם ישראל? ברוך אתה בבואיך, וברוך אתה בצאתך. כמו שאני זכיתי לברך, או שהתברכו על ידי אנשים כשהגעתי וכשיצאתי, ונוסיף בעצם לומר, אם כשהגעתי ויצאתי עשיתי דבר כזה, כמו שאומרים, החתימה וההתחלה, הם אומרים שכל המערכת היא כזאת. אם זה רק בהתחלה, אתם אומרים, אולי הוא רק התחיל ככה, אבל אחר כך אולי הוא פיקשש. לא, גם בסוף עשיתי זה. זה מראה שכל מציאות החיים שלי היא כזאת, שמגיעה על ידה חטיבה אחת שלמה, שמגיעה על ידה ברכה. מה הברכה? שמטיבה והופכת את מה, כמו שנמצא סביבי, את האחרים, את האנשים, לטובים. אני אברך אתכם שגם אתם תהיו כאלו. טוב, שר כוח על הברכה, משה רבנו. היית אומר שהוא רק מברך אותנו, אבל איפה אנחנו נמצאים? מורד ורבותי, משה רבנו זה השורש של עם ישראל. כשהוא מברך אותנו, זה אומר, בזכות זה שאני הייתי כזה, יש בכם את התכונה הזאת. יש בכם את היכולת להיות כאלו שהעולם שסביבכם יהיה מבורך. שאנשים שסביבכם יהיו מבורכים. מי אמר? אני, משה רבנו. ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. כמו שאני כזה, גם אתם כאלו. זה הברכה שברך אותה משה רבנו. הלאה, דבר אחר, שם ממשיך לדרש את אותו פסוק. דבר אחר, ברוך אתה בבריך בפרקמטיה שלך. פרקמטיה זה מסחר. וברוך אתה בצאתך בפרקמטיה שלך. כלומר, כמו שאתה מביא, אז נראה את המפרשים מה הכוונה, יש, בדרך כלל בעצם יוצאים למסחר, אז למה פה, מה השינוי מוליד את העניין של המסחר? ועוד קושי, שהמדרש ממשיך ואומר, ודוד מפרשה, השם ישמור צאתך ובואיך. מה קשור דרשה של דוד המלך לפרקמטיה, לדרשה הקודמת? אז באמת יש מי שאומר שהדרשה של דוד המלך הולכת על ההמשך, שמדברת על היציאה לעולם, הביאה לעולם והיציאה מהעולם. כי זה מובן, השם ישמור צאתך ובואיך, מעתה ועד עולם. אבל שני מפרשים אחרים, כן, רוצים לפרש את, את החלק הזה כמו המדרש שלנו. אז בוא נראה, אומר פרקמטיה, הנה תראו פירוש אמר זו, פרקמטיה כפשוטו בבואך לעיר. זה גם מסביר שוב את השינוי של ברוך אתה בבואך או ברוך אתה בצאתך, למה שינית ולא כתבת בצאתך בבואך? לכן זה דורש על הסחורה, כפשוטו בבואך לעיר בסחורה ובצאתך לסחורה. אתה בא לעיר, אתה מביא את הסחורה ואתה יוצא חוצה, אתה בוחר חוצה את הסחורה שלך. והיה לו לומר תחילה היציאה ואחר כך הביאה, וזה שאמר דוד מפרשה, שדוד הקדים היציאה לביאה, רק בתורה בא להורות על הדרשות הנ"ל. כלומר, המדרש מביא ראיה שכמו שדוד המלך שינה ואמר השם שמור צאתך ובואך, אז מכאן אני יכול להבין שגם אני יכול לשנות את היציאה הקודמת לביאה, וזה מדבר על היציאה של, של האדם. מה הוא יוצא? למסחר, לעבודה. חזרנו בעצם לברכה בעבודה של האדם, פרנסה, באמת שעסוקים בפרנסה. גם יש פה עוד שני מפרשים, גם עם ראי יושר. טוב, לפני משהו קצת ארוך, בוא נראה חידושי רד"ל, כותב, ודוד מפרשה השם ישמור צאתך ובואך. אז אמרנו שהעץ יוסף אומר שזה טעות שכתבנו אותה, שהמדרש מכניס את זה לפה כדי שייך לדרשה הבאה, לא לדרשה הזאת כאן. אומר רד"ל, לא, ודוד מפרשה השם ישמור צאתך ובואך, אפשר מדכתיב לקמה במזמור של תהילים ישמור את נפשך. דרש בעי ישמור צאתך ובואיך אינו בנפש אלא בממון. אם כבר יש השם ישמור נפשך, אז כבר כתובה שמירה על הנפש, אז במה מדבר השם ישמור צאתך ובואיך? שמירה על הממון שלך. כי שמירה על הנפש כבר כתוב בפסוק, אז מה כתוב ישמור צאתך ובואיך? אם כבר יש לי שמירה נפשית, אז מה באתי להתברך בשמירה בצאתי ובואי? זה מדבר על הממון. אבל יותר נראה דעי ודוד מפרשה, צריך לומר לאלן, ואז אומר כמו עץ יוסף, שזה בידך דרשה בברכה לעולם וצאתך מן העולם. האם ראש אומר ככה, הרגיש כי היציאה מהבית קודם, כי האדם יושב בבית, לכן תראה ציור בערך פרקמטיה, כי בהתחלה הוא מביא את הסחורה, ודוד מפרשה לפי שמדבר שם ממש ביציאתו, סליחה, הוא בבואו, נקת השם ישמור צאתך ובואך, היציאה התחילה. אינמי, כיוון שנקת שמירה, היינו שמירת פרקמטיה, וכן מפורש כאן שמדבר על המסחר, כי המסחר, הממון, צריך שמירה, צריך קיום. ממונו של האדם זה דבר שהוא לא עומד מצד עצמו. אם אין שמירה אלוקית על הדבר, אז הדבר לא מתקיים. איפה כתוב על זה בחלק מקומות שאם אני נותן לך ברכה, זה לא עוזר אם לא מקיים אותה. נראה לי שזה הפרשה הקודמת, אולי פרשת ראה. שם יש איזה אחד מהדרשות שאני לא רק... או בזה או ברכת כהנים. לא זוכר, אחד מכתוב שאני נותן לך ברכה, אבל לא רק אני נותן לך את הברכה, אני גם נותן לך את הדבר שמקיים אותה. כי אם נותן לך את הברכה בלי האפשרות לקיים אותה, אז מה שווה הברכה הזאת? אולי בפרשת ראה. תראות נוסף אומר, גם אפשר שפרקמטיה שלך, עכשיו הוא לוקח את הפרקמטיה לא למסחר הרגיל, מה זה פרקמטיה? זה השלמות הרוחני, השלמות הרוחנית של האדם. וכן דוד מפרשה, ישמורך, בדבר שהוא מעתה ועד עולם, הבא, תמידי ורוחני. אז השם ישמור צאתך ובואיך מעתה ועד עולם, אז מה הוא ישמור? דבר שקיים מעתה ועד עולם, דהיינו את המציאות הרוחנית של האדם, שזה הנשמה. הלאה. אומר המדרש, וזו הדרשה המפורסמת, דבר אחר. ברוך אתה בבואך, בביאתך לעולם. וברוך אתה בצאתך, ביציאתך מן העולם. מה הברכה הזאת אומרת? המדרש פה לא כותב. נכון? אבל המשך אומר ככה. אמר רבי ברכיה, כתיב בקהלת, עת ללדת ועת למות. נו, וכי אנחנו יודעים שיש עת זה זמן. יש עת למות, שאדם נולד ועת שהוא אדם מת. מה מחדש שלמה המלך שאומר עת למות ועת ללדת ועת למות? מה הזמן הזה? כלומר, מה הזמן שמתים והזמן שנולדים? טוב, נו, שר כוח, מה נפקמינה אליי? מה זה משנה אצלי? אלא אומר ככה, אלא אשרי אדם שעת מיתתו כעת לידתו, מה בשעת לידתו נקי, אף בשעת מיטתו נקי. הווי, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. מה ההוראה המוסרית ששלמה המלך בחוכמתו בא להורות? אפשר ללמוד שכל שם הרשימה השלמה ששלמה המלך אומר את לזה ואת לזה, את לזה, כל דבר לומדים. אז מה פה ההוראה המוסרית, הרוחנית, ההדרכה שאדם, ששלמה המלך נותן את למות ואת לחיות? זה תלוי בי? זה תלוי באדם להיוולד, תלוי באדם למות? אנחנו אומרים את זה גם בפרקי אבות, נכון? עד שלא נוצרתי אני כדר, עכשיו שנוצרתי כי לא נוצרתי. אדם נוצר בעל כורחו, באמת בעל כורחו. אז מה עוזר להיות ללמוד? אומר המדרש, שלמה המלך מתכוון שתלמד מזה על זה. כמו כשאתה נולדת, הזמן של הלידה זה זמן מיוחד. אתה נולד נקי וטהור. הנשמה האלוקית מירה בך בטהרתה. אומנם קיבלת סתירה מהמלאך כדי שתעבוד על זה, אבל אתה עדיין שייך למדרגה הזאת שהעובר יושב בימי אמו, נר דלוק לו על ראשו, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו. גמרא בסוטה דף למד, או בנידה דף למד. יש שתי גמרות מקבילות שמדברות על זה. מה זה הנר הזה שיש על העובר? ברוך השם, חוץ ממך, כולם פה הורים. הייתם פעם באולטרסון? ראיתם שם איזה נר? על העובר? כן? אני לא ראיתי. אני לא יודע, יכול להיות שיש לך ראייה אחר, אולטרסון מיוחד. יש רב רנטגן, הוא לא רואה את הנר. מה זה הנר הזה? ולמה כתוב שזה דולק לו על ראשו? לא, לא תפילין, אור. אוי ואבוי, זה מה שמחבא את האור הזה, זה לא מה ש... נשמה. יש פה מציאות של נשמה במצב הזה שעוד לפני שהיא נכנסת לגוף. ככה כותב המהר"ל. המהר"ל אומר שזה נשמה שעל ראשו. למה על ראשו? כי זה עדיין בתוך הראש. כשנכנס לראש למציאות של האדם, אז יש פה ירידה מדרגה שהגופניות משתלטת על ההערה הרוחנית. אבל כשהעובר נמצא בימי אמו, שם המציאות הרוחנית מהירה בו בצי טהרתה. לכן הוא צופה מסוף העולם ועד סופו. אין לו שום דבר שמגביל את ההסתכלות, את היכולת שלו לבוא ולראות מה האמת האמיתית בעולם. אין שום דבר, הוא נמצא מעל הגבלה של זמן ומקום. הוא צופה מסוף העולם ועד סופו. זה ביטול הדבר שיכול בעצם לשוט, כמו מלאכים. אבל זה בעצם מצב שהאור הזה שמאיר, האור תמיד הוא ביטוי לחוכמה, תמיד הוא נר, אור. בדברי חז"ל זה תמיד המציאות הרוחנית. נר לדברי חברו הנתיבתי. אז הנר זה דבר שמאיר לו את כל המציאות שלו. אז כתוב שם שהמלאך יושב לומדו תורה, הוא יודע את כל התורה כולה. ואז ברגע שהוא יוצא, סותרו. זה בעצם הסימן שיש לנו על הפה. אז תשאלו רבותיי, למה הוא עושה לנו את העינוי הזה? גם למדנו כל התשעה חודשים. ובסוף שוכחים הכל, מה זה שווה?
נגיד שאם תשעה חודשים למדנו תורה, אז אנחנו יכולים ככה כל החיים ללמוד תורה.
נגיד שזה אותו בן אדם.
כל שקל, צריכים.
בוא נמשיך, למה צריך סתירה? כתוב שהוא מלמדו שם את כל התורה כולה. אם האדם היה נולד עם כל התורה כולה, היה מתבטל. מה הוא עושה פה? החוכמה היא לחיות וללמוד את התורה כשאתה נמצא בתוך הגוף, לא כשהנר על ראשך, כשהנר בתוך הראש שלך. טוב, אז מה אתה מלמד? פחות משהו תשאיר לנו, מה אתה דורג, סתרת לנו הכל, אז יותר מזה, אם אתה חושב שצריך ללמוד הכל כאן, אז למה לימדת אותנו? תשעה חודשים. מה זה, מה זה?
להשאיר רושם.
נכון מאוד. בדיוק, בדיוק, ולא יהיו ביניך כחדשים. עכשיו שאנחנו לומדים תורה, אנחנו לא לומדים מחדש, אנחנו חושפים את מה שלימד אותנו המלאך. אם אנחנו לומדים את זה לבד, בלי המלאך, אוי ואבוי. מה זה אוי ואבוי? לא היינו מסוגלים ללמוד. לא היה לנו שום קשר. המלאך הזה שלמד את העובר, הוא בעצם, בוא נגיד ככה, וזה אין פה שום לימוד, הוא בעצם מטביע בתוך הנשמה היהודית את התוכן של התורה. רק מתוך זה אנחנו קשורים לתורה. איזה קשר יש לנו לתורה בלעדי הדבר הזה? אבל כדי שתקנה את זה לא בתור לחם של בושה שנתנו לך את זה ילדי שמנת. אתה צריך להיות בתלמודו בידו, שאדם עמל כדי להשיג את זה, נותן לך סתירה. משכח ממך את כל זה, אבל זה לא שכחה שסותרת את כל מה שהיה. זה שכחה שמשכיחה ממך, אבל אתה לידי הלימוד חושף ונזכר במה שלמדת. נזכר, כוונה שבעצם הדבר הזה הוא טבעי לך. הוא שייך אליך. זה הנשמה שמירה בך. אז שאתה יוצא מהעולם, אתה יודע, לא קיבלת סתירה, אבל עדיין עוד הראש עוד טרי. אז שתהיה יציאתך מה... יציאתך... שתהיה יציאתך מן העולם כמו בידך לעולם. מהי בידך לעולם ללא חטא? זה האבל פה שאין, הוא טהור כולו, ואין בו שום עוד התערבות של העולם הזה, של התאוות שבו, של הגשמיות שבו, של הגסות שבו. גם יציאתך מן העולם תהיה כזאת. אז לכן עת ללדת ועת למות. נכון שזה הסדר הנורמלי, אבל הלימוד המוסרי, הלימוד ששלמה המלך רוצה ללמד לנו, שכמו שהעת ללדת היא כזאת עת, זמן, טהור וקדוש ועליון, גם העת למות תהיה כזאת. איך עושים את זה? איך מגיעים למדרגה כזאת שגם המיטה תהיה כמו הלידה? אתה מה של לימוד תורה? זה לימוד תורה, זה לא, אתה יכול ללמוד תורה שנייה אחת לפני, אתה יכול ללמוד תורה שבוע לפני ההזכרה, לפני הפטירה. לימוד כזה רציני, טוב, מתאר את עצמך, חוזר בתשובה, הנה אני יוצא ככה. לא, 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 מי אמר שתדע, מתי תמות? לכן, כתוב שוב, שוב יום אחד לפני מיטתך. ואדם לא יודע מתי מיטתו, לכן כל ימיו בתשובה. ואם היה אדם יודע מהו קיצו, אז רק כשהוא יוצא לפנסיה, בשבוע האחרון, אני נזכר רק רגע. יש אדם קונה עולמו בשעה אחת, נשאיר שעה לפני יום המיטה, נשים ראשי בן ברכי, בדבקות עצומה, 17 לשם כאילו שם אחד, יצא נשמתי בתארה. ככה היו בעצם כל העולם חי בצורה של תאוות, רגע לפני חוזר, אוי ואבוי לנו. לכן עת ללדת ועת למות, וזה הביאור של ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך. כשם שאתה ברוך, כשאתה מגיע לעולם, אני מברך אותך שתהיה גם ברוך בצאתך. בוא תראו עוד דבר. אז זה בעצם מצד הרעיון. בוא גם המפרשים אומרים על זה. אומר העץ יוסף. בביאתך לעולם. ושיעור הכתוב כך הוא. ברוך אתה היית, ברוך היית בבואך שלא היה בך חטא. וככה תהיה ברוך בצאתך שלא יהיה בך חטא. וזהו עת ללדת ועת למות. ואם כן יראה שיתקן שעת מיטתו, בשעת לידתו, כשעת לידתו. זה עבודה של האדם. אז יוצא ששלמה המלך ציין את שתי הקצוות, אבל כשהוא ציין את שתי הקצוות, מה הוא אמר לך? אתה צריך לעבוד כל החיים שלך כדי שזה יהיה שווה. כדי להשוות ולגרום ששתי הנקודות הללו יהיו תמימות, שוות, כמו שכאן יצאת. כאן הגעת, אותו דבר, אתה צריך לעבוד כל החיים. עד כדי כך שאמרו שטוב לאדם שלא נברא משנברא. זה המסקנה שהגיעו חכמים. למה? כי כשהוא בתור נשמה שם למעלה, הכל טהור וזך. כשהוא מגיע לעולם, ראו שהירידה לעולם היא לא מגיעה לאותו כלים, חוק כלים שלובים, שהוא מגיע לאותו מדרגה קודם. אני עדיף שלא נברא משנברא. אבל עכשיו משנברא, למה? כי זה רצון השם. וטוב לאדם שלא יהיה נשמה כזאת שקיבלה הכל מוכן, אלא הגיע לדבר בתוך השגה שלו. אז זה מה שצריך כל ימיו יהיו בתורה ומצוות, כדי שכן נצליח להגיע למצב הזה. הרי לכל זה נשמע כזה, אם אני מגיע, אני אתן למשל קצר, מכירים את משל הדייג, זה בא לשלול את כל ההתנהלות של העולם הזה מצד התאווה לפרנסה. אדם דג, דייג אחד ישב בספינה ודג דגים, פתאום הברכה התחיל לדוג הרבה דגים, הרבה דגים, ופתח כמה ספינות, אחרי זה פתח כמה ספינות, צי של ספינות, בא עשיר, נהיה מעצמה שלמה של דייג. ואחרי שהוא נהיה כזה בעל מעצמה שלמה, מה, עכשיו אני יכול לצאת לדוג בשקט. תקלי לנו רק רגע, לפני 50 שנה הייתה בדיוק אותו דייג שדשת על הספינה ודג. כל מה שעשית הגעת לאותה נקודה. מה שזה כל מה שעשית? זה מעייני העולם הזה. אבל בעניינים הרוחניים זה שתי מדרגות שונות. כי כשאדם נולד, הוא מגיע מתוך נקודה כזאת שנתנו לו להיות כזה. כשהוא זוכה להגיע לאותה נקודה, כשהוא יוצא, זה מגיע מתוך עמל שלו. זה עמל שלו, אז זאת נשמה שהשיגה את יהודה. תוך כך שנזכה לברכה הזאת של ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. ברוכים תהיו.